משיחות שבת פרשת משפטים בזך שבט כ"ז שבט מברכים חודש אדר א' אי תשנון ב'. עוד א', אומר הרבי, ידוע שכל המאורעות שבעולם הם בהשגחה פרטית. בהערה ראשונה מביא מה הכוונה שהם בהשגחה פרטית. זה לא רק שכל דבר יש עליו על השגחה פרטית, אלא ההשגחה גם קשורה לזה שהוא קשור לשאר הדברים שמסביבו. זאת אומרת שהעלה זז ברוח, יש בזה קשר ושייכות וזה משפיע על העולם כולו מצד ההשגחה הפרטית. זה עומק העניין של ההשגחה הפרטית שמביא בהערה אחת. אז אם כל דבר כמובן הוא בהוראה פרטית, הוא בהשגחה פרטית, אז צריך ללמוד הוראה בעבודת האדם לקונו, אז מה ניתן ללמוד מזה? אז אם זה בדברים קטנים, על אחת כמה וכמה, בדברים גדולים ועיקריים שיש וראוי וצריך ללמוד מהם. בפרט דברים כאלה שקשורים עם מדינות גדולות וחשובות, שבמדינות הללו גם נמצאים רוב מניין ורוב בניין דבני ישראל בזמן הגלות. ולמה המדינות הללו חזקות? זה לא מצד עצמם. הביא הרבי בהערה 2, בגלל שנמצאים בהם רוב מניין, בניין של בני ישראל, בגלל זה הם הפכו למעצמות. כמו שרואים, כשרוב בני ישראל היו ברוסיה הייתה מעצמה, רוב בני ישראל הם באמריקה, היא העצמה, זאת אומרת, בישראל נותנים את הכוח לאותה אומה. ויש להם כמובן לאומות האלו השפעה על, ומנהיגות על כל העולם כולו. אז לכן, ודאי וודאי שיש מה ללמוד מהעניינים שקורים שם. אז מה קרה? אותם ימים, מספר הרבי, היה מאורע בערב שבת זה, ערב שבת, שבת משפטים, היה מאורע שמה? התאספו והתאחדו, כנסו יחדיו, השם מדינות גדולות וחשובות בעולם. ומי בראש? בראשם שתי נשיאי המעצמות הגדולות, רוסיה וארצות הברית. והם החליטו והכריזו, גם קיבלו החלטה וגם הכריזו בפה, שהולכת להיות תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם. של מה? של ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם. וזה גם בא לידי ביצוע בפועל, זה לא רק בדיבור, אלא באמת הם מחליטים לצמצם ולבטל את כלי הנשק, ואנחנו יודעים שזה נעשה. הנשקים הכי גרועים והכי חמורים הצטמצמו בכמויות עצומות. עד למה? מה המטרה? המטרה היא להגיע לשלום ואחדות. לשתף פעולה בין המדינות. בשביל מה? לא רק לטובת האינטרס של אותה מדינה, לטובת האנושות כולה. כזה מאורע עצום. קודם למאורע הזה, זה גם בהשגחה פרטית, קם נשיא המדינה של ארצות הברית, וביום רביעי, שזה הכנה לשבת, כמו שהרב מסביר בשיחה אחרת, ואז הוא הודיע והכריז על פעולות בצמצום וביטול כלי הנשק, ולנצל את הכספים, יש המון כספים שהולכים לנשק, במקום שהם ילכו לנשק, אלא להוסיף ברווחת הכלכלה של המדינה. חזה הזאת גם אושרה על ידי בית הנבחרים. נו אז מה? מה אכפת לי? לא, אכפת לי מאוד. למה? כי שם נקבעים חוקי המדינה. ויש להם תוקף על פי תורה, דינא דמלכותא דינא, זאת אומרת שזה גם על פי תורה, דבר הזה מקובל. זאת אומרת, רבי צריך להתבונן וללמוד מההוראה הזו, מהמקרה הזה, גם לעכשיו, גם באופן כללי, וגם בפרטי העניינים של המאורע הזה, וגם על המקום ועל הזמן, כולל השייכות לזמן שבתורה, זאת אומרת, זה בסמיכות לפרשת משפטים, אז מה הקשר? יותר מזה מביא הרבי, בעצם זה לא בגלל שקרה האירוע הזה, עכשיו אני אלך לחפש בתורה איפה זה, איפה אני יכול למצוא את זה. אלא הפוך, התורה היא ההתחלה של הכל. בגלל שהעניין הזה כתוב בתורה, אז זה קרה, ולא להפך. עוד בית, אומר הרבי, אז צריך ללמוד, וגם להוציא מזה הוראה מהמאורע הזה. במה? בעניין כללי ועיקרי בעבודתם של בני ישראל. גם זה עניין מאוד כללי, וגם הוא מאוד עיקרי, הוא לא עניין תפל. מה העבודה העיקרית והכללית של בני ישראל? להביא לימות המשיח. זה כל מעשינו ועבודתנו כל הזמן משך הגלות, זה להביא לימות המשיח. אז אחד מהיהודים, מה שיקרה בגאולה האמיתית והשלמה, לדי משיח צדקנו, בקשר עם הנהגת אומות העולם, מה הוא יפעל עליהם? וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניותם למזמרות, לא יישא גואל גואל חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זאת אומרת, הפסיקו לריב, עד רבה, השתמשו בזה לטובה. ואיך זה יקרה? זה לא איזשהו תהליך גלובלי, חמוד, יפה, שהעולם מתקדם. לא, אומר הרבי, זה מלך המשיח פועל. עובדה שהפסוק של וחיטטו חרבותם לעיתים, מתחילים ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. הוא מלך המשיח, הוא הולך לשפוט ביניהם. הוא יוכיח להם, אתה עקום, תתיישר, אתה לא בסדר, אתה לא צודק. ולכן הוא יעשה ביניהם שלום, הוא הבורר של כל האומות, של כל האומות העולם. אז אין שום צורך במלחמה. זה מסכים, והוא מסכים, והוא מתיישר. ולכן אפשר לקחת את כלי הנשק, שאין בהם יותר צורך, ולהפוך אותם לכלים שימושיים, בין אם זה עבודת האדמה, ובין אם זה תועלת אחרת שתביא לעולם. למה? באמת, באחרית הימים, נכון יהיה בית הרשם, הם בעצמם הגויים יגידו, שמע, די, נמאס לנו מהשיגונות האלו, אנחנו רוצים ללכת, ללמוד יושר, ללמוד צדק, לאן נלך? אז נלך אל בית אלוהי יעקב, אלוקי יעקב, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, נלך לארץ ישראל, נלך לירושלים, שמה מה? שמה נלמד מפי מלך המשיח, שהוא שפט, הוא ילמד אותנו את הצדק, אז מכיוון, אומר הרבי, שבימים אלו מחליטים ומכריזים ראשי המדינות על צמצום וביטול כלי הנשק, ולקחת את הכסף והאנרגיה שהשקיעו בזה ולהשתמש בו לדברים חיוביים, זה בדיוק תוכן הייעוד של וחיתתו חרבותם לעתים. זה בדיוק זה. רק מה, שוב פעם, אל תגיד שזה תהליך גלובלי, העולם השתנה לטובה. זה מלך המשיח פועל את זה על אומות העולם. ויש כבר, אומר הרבי, זה סימן ברור שיש את ההתחלה של קיום הייעוד הזה. כמו שזה יהיה בשלמות בגאולה האמיתית והשלמה, אבל ההתחלה כבר מתחילה עכשיו. כיוון שאנחנו נמצאים בזמן השיא של ביאת משיח צדקנו, כן? הנה זה מלך המשיח בא, זה כל רגע הוא בא. אז לכן רואים שמלך המשיח כבר עכשיו בזמן הזה פועל על אומות העולם, שישנו גישה, שישנו תפיסה ויורידו את זה למעשה בפועל, באמת לעשות את העולם למקום הרבה הרבה יותר טוב ופחות מסוכן. לכן דווקא בזמן הזה הם מכריזים על זה, כי מלך המשיח פועל כבר בעולם, וזה שייך בזמן הזה שאנחנו עומדים ממש על סף הגאולה האמיתית והשלמה, ומה שנקרא הם לא יכולים אחרת, לב, מלכים ושרים, ביד השם, איך מלך המשיח עושה את זה גם, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נותן להם בראש לשנות את התפיסה. לכן בגלל הקשר לזמן הזה, ובגלל שמלך המשיח בזמן שהכי קרוב ומתחיל לפעול בעולם, אז הייעוד הזה של וחיתתו חרבותם לעתים כבר מתחיל להתגשם. עוד ג' אומר הרבי להוסיף שהשייכות של המאורע להתחלת הפעולה של משיח צדקנו, אפשר לראות את הקשר של המאורע גם בפרטי המאורע, זאת אומרת במקום ובזמן. אם אנחנו נסתכל על המקום שזה קרה ועל הזמן שזה קרה, אנחנו נבין את השייכות למלך המשיח. אז מה זה קשור? המקום שבו זה היה, איפה? איפה הכריזו על זה? באום. איפה זה האום? בניו יורק. מה יש בניו יורק? כן, כל חבדניק יודע. בית רבנו שבבבל, 770, בית חיינו, כן, תורה, תפילה, הכל יוצא משם. שם זה נהפך למרכז שממנו יש הפצת תורה ויהדות לכל העולם, לכל קצווי תבל. ולכן, משם יוצא גם היהוד וחיתתו חרבותם לעתים. מה העניין? מסביר את זה הרבי יותר בהרחבה. כשהרב הרייץ מגיע לחצי כדור התחתון, הוא קובע את מקומו במדינה זו ובעיר זו, אז מתחיל הבירור והזיכוך של חצי כדור התחתון. זאת אומרת שמה? שאומר פה הרבי שגם בחצי כדור התחתון נמשך הגילוי של מתן תורה, הוא מביא את זה בהערה 20 מאיגרת של הרב הרייץ, זה לא שלא היה בכלל, היה גילוי של מתן תורה גם בחצי כדור התחתון, אבל זה לא היה כמו בחצי כדור העליון. אבל מאז שהרבי הרייץ הגיע לחצי כדור התחתון, והתחיל לעבוד שם, הוא הגדיל את הגילוי, עד כדי כך הוא הגדיל את הגילוי, שמהמקום הזה נעשה גילוי לכל העולם, ועד כדי כך ששולחים שלוחים אפילו לחצי כדור העליון. בעיקר למי השלוחים נשלחים, בפרט ובמיוחד לאלו ליהודים שנמצאים בין אומות העולם, שיש חשש שהם יתמאו בין אומות העולם, שיתבוללו. לכן יוצאים אליהם השלוחים כדי לקרב אותם, לחזק אותם, להביא אליהם את האור של התורה והמצוות. אבל אומר הרבי, עוד וגם זה עיקר, עוד עניין שהוא עיקרי שמה, שהפעילות של הרב הרייץ והרב שליטה, וכמובן על ידי השלוחים, התבטאת במה? גם בפעולה על אומות העולם. למה? איך אתה פועל בכלל על אומות העולם? כי שוב פעם, כי הזמן מתקרב. כל שהזמן של הגאולה מתקרב, אז גם העבודה מתקרבת, הייעוד הזה, העבודה על אומות העולם מתקרב. ולהפך, ככל שהעבודה מתחזקת, אז גם הזמן מתקרב, הם שניהם תלויים אחד בשני. בתקופה האחרונה, אומר הרבי, החל מתפשינו שנת ניסים, ואז נון א' נפלאות ערינו, ונון ב' נפלאות בכל, הגיעה הפעולה הזאת, איזה פעולה? הפעולה על אומות העולם הגיעה לשיא. איפה ראינו שהפעולה על אומות העולם, פעולות של חסידי חבד, בראשם הרבי כמובן, איפה רואים שזה הגיע לשיא? שאותה מדינה, שהייתה שיא הקליפה, המקום הכי תחתון, המקום שנלחם נגד תורה ונגד יהדות, ועד בורא עולם ועצמו, איפה זה הכי מתבטא שנלחמו נגד הקדוש ברוך הוא ונגד התורה והמצוות? במאסר של הרבי הרייץ, הרבי הרייץ הוא זה שמייצג בעצם את התורה והמצוות והיהדות ואת הקדוש ברוך הוא. ברגע שהם באים ושמים אותו בכלא, והכוונות הזדוניות שלהם היו הרבה יותר מזה, זה המלחמה, זה הנפת הדגל למלחמה הכי גדולה נגד התורה והמצוות. ובכל זאת, מה אנחנו רואים היום? שלא רק שאז הרבי הרייץ המשיך בפעולות, במסירות נפש, פעולות שלא הביאו לזה שהמדינה הזאת התבטלה, התחלף שם השלטון. השלטון הזה התחלף ונהיה שלטון חדש, עם מוח הרבה יותר ישר, והשלטון הזה מיוסד על אמונה בבורא עולם ומנהיגו, שזה פלא, כי כל היסודות שלהם היו רקובים. אז איך פתאום היסודות מתחלפים? סימן שהרבי הרייץ עבד מהיסוד ותיקן את הכל מהיסוד והביא את רוסיה למצב כזה שהיא נופלת, כי היסוד שלה הוא יסוד חדש, ולכן זה ערער את כל היסודות ואת כל הבניין הישן. ולכן בהמשך לזה, חוץ מזה שרוסיה כל כך התהפכה והיום בעצמה יש שם שלוחים של הרבי שפועלים שם גדולות ונצורות, ויש שם הרבה הרבה שלוחים. בהמשך לזה מגיע המנהיג של רוסיה עם המנהיג של ארצות הברית, והם מקבלים החלטה נוספת שוחטטו חרבותם לעתים, זהו ממש ייעוד הגאולה, הם למדו דבר מלכות. אומר הרבי, אבל למה אתה עושה את הפגישה הזאת דווקא באמריקה ודווקא בניו יורק? לכאורה זה היה אמור להיות או ברוסיה בקרמלין או בוושינגטון, זאת עיר הבירה. לא, הם באים דווקא לניו יורק, למה? כי הרבי, נשיא דורנו, הוא מביא אותם, הוא מלך המשיח, הוא פועל פעולות בעולם, לכן הוא מחליט שזה יהיה בעירו, שם כדי לסמל את העניין הזה שבאמת מהעיר הזאת יוצא הכי הרבה תורה, זה מרכז ההפצה, ולכן הוא מביא אותם לעיר הזאת, זה נעשה על ידי משיח שבדור, ולכן רואים שהמקום שזה נעשה מאוד קשור למלך המשיח, בגלל שזה המקום שמלך המשיח פועל בו על כל העולם, לכן מלך המשיח פועל את זה גם שהם יהיו במקום שלו, שמקשם יקבלו את ההחלטה הזאת. עכשיו, גם הזמן שייך לפעולות של מלך המשיח. איך? א', מצד ימי השבוע. מתי קרה המאורע הזה? זה בערב שבת. מה זה ערב שבת? זה יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שאז בערב שבת יש משבית מזיקין, שזה גם כולל כמובן כלי נשק מן העולם. יותר מזה, הרי אנחנו יודעים שיש לנו הלכה שאפשר להוסיף מחול על הקודש. זאת אומרת, אפשר לקבל שבת לפני, השבת יכולה להגן טורפת כמו זאב, אפשר לקבל לפני שבת. זאת אומרת שכבר בערב שבת יש מצב של יום שכולו שבת, הרי זה אפשרי על פי הלכה. ולכן יש מצב כזה של משבית מזיקין מן העולם. זה מצד ימי השבוע, מצד ימי החודש. מתי המאורע הזה קרה? ביום כבב בחודש. מה זה כבב? 26. גימטריה הוויה. הוא מהווה את כל העולם. מהווה את הכל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מהווה, ומתגלה ההוויה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מהווה את הכל, אז זה נתינת מקום. אנחנו רואים עכשיו את המציאות הגשמית, אבל ודאי שהמציאות הרוחנית נמצאת, כשהיא תתגלה לעתיד לבוא, כששם הוויה יתגלה, אז אין מקום בכלל לשום דבר שלילי. ואומר הרבי, החיבור מודגש בחיבור של שניהם יחד. שיום כבב חל ביום השישי, יוצא שעיקר ההתאבות היא על מה שנברא ביום השישי. מה נברא ביום השישי? אדם הראשון. ואדם הראשון זה תכלית הבריאה. אז הדגש על ההתאבות הוא על תכלית הכוונה של אדם הראשון. ועוד אומר הרבי, הקשר גם לשייכות לנשיא דורנו. שמתי זה קורה? זה קורה בערב שבת האחרון, בחודש שבט, כבב, כן? זה חודש ה-11, ובעשירי בשבט, היה את השלמות וגמר העבודה של נשיא דורנו, יום ההילולה של הרבי הרייץ. וב-11 שב-11, ב-11 בשבט, היה חידוש הנשיאות שלו. כן, הרבי יותר מרמז פה. ודאי, יש המשך. הרבי של המלך המשיח לוקח את הנשיאות. וזה, לכן זה דור האחרון לגלות ודור ראשון של גאולה. במשך מבית השנים, שזה רומז על הממבית מסעות, מי שלמד הדבר מלכות לפני, שהרבה אומר שאנחנו כבר אחרי ממבית מסעות ומוכנים לכניסה לארץ ישראל, אז ודאי שעכשיו זה גם פעולה של מלך המשיח, גם מצד הזמן. שוב פעם, מצד הזמן מה? שמצד הזמן אנחנו נמצאים בזמן שהוא ממש מסוגל לגאולה. לכן, בגלל שנמצאים, מי פועל את הזמן הזה שיהיה זמן שממש מסוגל לגאולה? מי פועל את הפצת המעיינות חוצה? מי פועל את כל העניין הזה? מי מביא גאולה בכל יום? הרבי. ולכן, בגלל שנשיא דורנו, משיח שבדור, פועל את הפעולות הללו, לכן ודאי שזה קורה גם בזמן הזה, גם בחודש ועד וגם ביום שישי וגם בקוו, זה הכל הכל קשור לפעולה של מלך המשיח בעולם. עוד ד', אומר הרבי, עכשיו אנחנו נקשר את כל זה, את כל מה, שכל היהוד הזה של חילתו חרבותם לעתים, קשור עם הזמן, הכל קשור עם מלך המשיח, אנחנו נקשר את זה, איך זה קשור לפרשת השבוע, פרשת משפטים. אז ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרש רשי, מה זה ואלה? מה הוא בא להגיד בוו הזה? אז אם זה היה אלה, זה היה בא לשלול. ואלה זה וו החיבור, להגיד שגם הדינים הללו, שאלו דינים שמובנים בשכל, ודינים שבין אדם לחברו, תקיים אותם גם כמו שקיימת, כמו שקיבלת את מה שראינו בפרשת יתרו, את עשרת הדיברות. גם אלו, החיוב שלהם מצד הקדוש ברוך הוא, וצריך לקיים אותם מסיני, צריך לקיים אותם באותה אמונה, באותה התלהבות. ובאמת, מה זה לפניהם? ואלה בא להגיד, להוסיף על הראשונים, מה זה לפניהם? שאם יש לך דין, אתה לא מביא אותו לפני גויים, אלא לפני יהודים. למרות שהגויים יכול להיות שידונו ממש כמו ישראל, זה לא משנה, לא הולכים להרכאות. והתוכן אומר הרבי של פרשת משפטים, כשמע כן, משפטים זה דינים שמובנים בשכל האדם. עד כדי כך שגם אם לא היו נאמרים, היה כדאי לאומרן, כמו לדוגמה רצח. אם התורה לא הייתה אומר דברת על רצח, היינו מבינים שבשביל שהעולם מתקיים, אסור לרצוח. עד כדי כך שאם התורה בכלל לא הייתה אומרת, היינו לומדים את זה מחתול, כן, צניעות מחתול וגזל מנמלה. יותר מזה. זה שהחיוב מובן, זה לא מובן רק בשכל של בני ישראל, שהם עם חכם ונבון, אלא גם בשכלם של אומות העולם, ויכול להיות שבכמה דינים, הם גם דנים כמו דיני ישראל, כי הדבר הזה כל כך מובן, כמו שדיברנו לדוגמה על רצח, שזה מובן גם בשכל של גויים. ויש לומר שלכן, זה מתחיל ואלה המשפטים מה? אף אלו מסיני, שגם המשפטים, שחיובם בשכל האדם, וזה בן אדם לחברו, צריך לקיים לא כי השכל מחייב אותי, שאז יש מקום לטעויות, כי היום השכל של מבין כך ומחר כך, אלא בגלל שזה ציווי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שהציוויים האלו יהיו מובנים בשכל האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שחוקים כמו פרה אדומה לא יהיו מובנים בשכל האדם. ולכן זה חייב להיות לפניהם. כי יהודי שהוא דן, אז הוא דן כי הוא מחויב מצד התורה ולא מצד השכל שלו. אז זה ודאי שהוא יהיה הרבה יותר צמוד לאמת. לעומת זאת, הגוי, אם הוא שופט, גם אם הוא מבין את זה בשכל שלו, יכול להיות שהשכל שלו יתעקם. לכן אומר הרבי בהערה 40, ועד רבה, מי שמביא דיני ישראל לפני גוי, מחלל את השם ומייקר את האלילים. כן, הם אומרים, הנה תראה, עשו דין האלילים שלהם. ולכן זה דבר לא פשוט. ובעומק יותר, אותי, אומר הרבי, ואלה המשפטים אפילו מסיני, צריך להגיד שהפירוש, שהסיבה בכלל שהם מחויבים בשכל של האדם, זה נראה במבט ראשון שלמה האדם מחייב לדוגמה לא לרצוח, כי זה מובן, בהיגיון, זה טבע. אומר הרבי, לא, זה הפוך. בגלל שהדבר הזה נתקבל מסיני וירד לעולם, לכן זה נעשה טבעי ושכלי אצל בני אדם. זה לא באמת שזה טבעי ושכלי אצל בני אדם, אלא בגלל שהתורה קדמה לעולם, והתורה זה בעצם התוכנית של העולם. בגלל שזה כתוב בתורה, לכן האדם מבוסס על זה, זה הרשימה, כן? זה התוכנת מחשב שלו, שעליה הוא מבוסס ומתוכנת, וזה כי כתוב בתורה, אדם לא כתב לעצמו את התוכנה. זה לא טבעי ולא שכלי, בגלל שזה כתוב בתורה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שזה בעצם יחדור בשכל האדם. ולכן מוסיף על הראשונים, שמה? שהמשפטים שניתנו בסיני נמסכים גם בשכל האדם, וזה כל החידוש של מתן תורה, שהתורה חודרת עד כדי כך למקום הכי נמוך, מהמקום הכי נמוך, השכל של האדם, והראיה, שהשכל יכול לקום ולהתהפך על הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן שום יצור או בריאה, אבל הוא יכול להגיד למרוד בהשם. רק השכל של האדם, שהוא מבחינת פוטנציאל הכי נמוך, הוא יכול לבוא ולהגיד שהוא מורד בקדוש ברוך הוא. ולכן, דווקא שם, שחודר אלוקות, דבר הכי גבוה. והרבי, העניין הזה צריך להיות גם אצל אומות העולם. איפה אנחנו רואים את זה? גם אצל בקיום מצוות בני נוח. הם צריכים לעשות את זה, לא רק, זה ודאי שאצל יהודי הוא צריך לעשות כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל גם אצל בני נוח. הוא לא מקיים את הבני נוח כי יש לו בזה הכרע דעת, מובל לו, מסתדר לו, אלא כי הקדוש ברוך הוא ציווה. ואם הוא לא עושה את זה ככה, אז הוא לא מחסידי אומות העולם. התכלית והשלמות של העניין הזה, זה יהיה בימות המשיח. שאז מה? שאז השכל של האדם כל כך ישתנה, שלא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. כמלא הארץ דעה את השם. מה זה דעה את השם? מעשה מרכבה. בקיצור, פנימיות התורה, הדברים הכי עמוקים, יובנו בשכל האדם. זה יחדור בשכל האדם. אמר הרבי שזה מרומז גם בסיום הפרשה. כתוב, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. ויחזו את אלוקים ויאכלו וישתו. אז בפשטות זה פירוש שלילי. איך אתם ככה מזלזלים? אמר הרבי שראיית אלוקות מסיני נמשכת וחודרת בשכל האדם כמו מזון, ויאכלו וישתו, וזה נעשה דם ובשר כבשרו. איך? על ידי לימוד פנימיות התורה, באופן של הבנה והשגה, בתורת חסידות חב"ד. והתרגום אפילו, ויחזו, זה הולך שזה אפילו מתברר ומתפשט ל-70 לשון אומות העולם. גם הם מבינים, כי לבנה זה משהו שבן אדם עושה, זה לא אבן שהיא מעשה אלוקים. זה לבנה זה אדם עושה, זה רומז על אומות העולם, שגם הם מבינים, זה נכנס גם בשכל שלהם, שיהיה מובן גם להם, אפילו אלו שלא מבינים את הלשון הקודש. ולכן זאת היא בעצם ההכנה שלה, זה יפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם לעובדו שכם אחד. עוד וב, אז עכשיו נבין למה גם בפרשת משפטים רואים את העניין הזה שמלך המשיח הוא זה שפועל את הפעולות בעולם. איפה רואים? מזה מובן אומר הרבי גם בנוגע למאורע הנ"ל שדיברנו. החלטה והכרזה של מנהיגי אומות העולם, על המצב הזה של וכתתו חרבותם לעתים, בערב שבת פרשת משפטים. וכתתו חרבותם לעתים זה מובן שמחויב גם בשכל האדם, כן? גם שכל קצת ישר, קצת אנושי, מבין שאין שום עניין לעשות מלחמות, ועד רבה, קח את האנרגיה הזאת למלחמות, ותנצל אותה לדברים טובים, כן? וכתתו חרבותם לעתים, תהפוך את הכלים לישובו של עולם. ואף על פי כן, אומר הרבי, מה אנחנו רואים במהלך הדורות? שריבוי מלחמות בין אומות העולם וארז וחורבן ואגו ופוליטיקה והדברים הכי גרועים, שזה בדיוק ההפך מהשכל. כן, צריך לומר שהסיבה האמיתית שבתקופה האחרונה רואים שינוי עד כדי צמצום כלי נשק שעלו מיליארדים ובכל זאת מוכנים, זה לא מגיע רק בגלל שזה מובן בשכל האדם, אפילו שאמרנו מקודם שהתורה פסקה את זה והכניסה את זה לשכל האדם, עדיין זה לא הגיע לשלמות. אלא בגלל שאנחנו מתקרבים לתקופה שהתורה הכריזה מסיני וחטטו חרבותם לעתים, לכן היום זה יותר חודר בשכל של אומות העולם. לכן אומר הרבי, מתי הם הכריזו את זה? בערב שבת משפטים. וזה תוצאה מההחלטה והכרזת מלכי רבנן, שאלו תלמידי חכמים, שהכריזו אותם תלמידי חכמים שמה, חתמו על פסק דין, שהנה זה מלך המשיח בחל מהפסק דין, אומר הרבי של כבוד דושת מורים וחמי אדמור נשיא דורנו, שמה הפסק דין שלו שכבר נשלמו מעשינו ועבודתנו למשך זמן הגלות, ומוכנים כבר לקבלת פני משיח צדקנו, אז הפסק דין הזה משנה גם את השכל של אומות העולם, וגם הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, ידוע שהרבי ביקש שיפסקו שהגיע זמן הגאולה, יעמוד מלך בבית דוד בחזקת שהוא משיח, ועד למעמד ומצב של משיח בוודאי. זה פסק דין מסיני שנמשך וחודר גם בגדרי העולם, עד כדי כך שהם מכריזים מדעתם, כן? לא רק שזה לא באמת כפייה, זה באמת נהיה דעתם, אבל זה מגיע באמת מהחזה של מלכי רבנן, וזה נהיה דעתם, זה מתאחד עם דעתם. זה לא שהם עושים את זה כמו רובוטים, באמת זה דעתם, ברכאות שלהם. והערכאות שלהם, כמו שהרבי אמר בהתחלה, זה באמת תוקף של דינה דמלכות הדינה, וזה על דרך המעמד ומצב, וחיטטו חרבותם לעתים, הם בשכל שלהם מבינים את זה, אבל מי נותן להם, מי מכניס להם את זה לשכל, שזה יהיה שלהם ממש, זה מלכי רבנן. ולכן יש לומר, שההדגשה הזאת מתגלית ביום השבת, אז יום השבת של פרשת משפטים, ובפרשת קוראים את כל הפרשה בעצם, קוראים פרשת משפטים, פרשה כולה, בציבור, ואז מודגש שהמשפטים הם מסיני, אותו דבר פה, שהכרזת מנהיגי אומות העולם וחטטו חרבותם לעתים, זה כתוצאה מפסק דין התורה על דבר ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת, התורה פסקה כל השנים, זה מובן, אבל זה עדיין לא חדר. ברגע אומר הרבי, ברגע שבאו ופסקו את הפסק דין הזה, זה גם השפיע על אומות העולם. אז מכאן נבין את החשיבות גם של פסקי דין, שרבנים פוסקים לזמן הגאולה וכו', וגם את הכוח של תלמידי חכמים, וגם את הכוח של מלך המשיח שפועל בעולם, שכל מה שקורה היום בעולם זה בעצם, אם אפשר לומר, פסקי דינים, כן, זה לא פסקי דינים, אבל בעצם הפעולות של מלך המשיח, שנותן לרבנים לפסוק וכו' וכו' וכו'. לכן מסביר פה רבי, אז איך גם פרשת משפטים קשורה לזה שזה הכל פעולות של מלך המשיח. עוד זין, אומר הרבי, אז עכשיו יש להוסיף בקשב השייכות של פרשת משפטים לסיום זמן הגלות והתחלת הגאולה. עכשיו נקשר את משפטים גם לסוף זמן הגלות וגם להתחלת הגאולה. אז דבר ראשון, במה זה מתבטא? בהמשך הפרשיות. פרשת משפטים מגיעה אחרי ובסמיכות לפרשת יתרו. איך מסיים את פרשת יתרו? בדיני המזבח. אומרים חזל, למה? מיד אחרי שמסיימים את דיני המזבח, אז אומרים לך, מזבח, מיד מתחילים מרשת משפטים, שמשפטים זה בעצם גם לעשות דיינים, אלא מה? שתשים את הסנדרין אצל המקדש, מיד המזבח ומיד משפטים, תשים סנדרין אצל המזבח, ובאמת הסנדרין היו ליד המזבח. ובזה אומר מרומז, זה קיום היהוד והשיבה שופטייך, כבראשונה, שמה? שהסנדרין חוזרים ללשכת הגזית בבית המקדש השלישי, ועל דרך זה בהמשך הפרשה, בפרשת משפטים, להביאך למקום אשר הכינותי. כמובן שזה הולך על בית המקדש, כבר מקומי ניכר כנגדו. זה אחד מן המקראות שמודיעים שבית המקדש של מעלה מכוון, הרי תביא למקום שהכינותי, איפה הוא מוכן, לכאורה איפה אתה רואה, הוא מוכן כבר כנגד בית המקדש של מטה. בית, פרשת משפטים, באים לה פרשת תרומה, כן, וכמו קשורה, במנחה מתחילים לקרוא אותה, שבה נאמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, שזה ודאי הולך על המשכן, וגם על בית ראשון, וגם על בית שני, ובעיקר על בית המקדש השלישי, מקדש שעד נקוננו ידיך. וביניהם באה פרשת משפטים, כדי להדגיש שמה, שענייני הגאולה, גם המזבח והסנדרין ביתרו, גם בית המקדש השלישי, וגם פרשת משפטים עצמה והכינותי, פרשיות אלו הם באופן דה משפטים, זאת אומרת שגם הם מחויבים מצד השכל, היינו שכבר נמשכו וחדרו בגדרי העולם, שהעולם מצד עצמו מכריז שהגיע זמן הגאולה. למה פרשת משפטים קשורה עם כל כך הרבה עניינים של גאולה? כדי להגיד, אומר הרבי חידוש, שכל ענייני הגאולה כבר מוכנים, והעולם בעצמו כבר אומר בשכל שלו, הלו, מה קורה פה? לא מובן לנו, למה אנחנו עדיין בגלות? איפה הגאולה? עוד חטא ועוד ועיקר שגם פרשת משפטים עצמה מרומז על סיום הגלות והתחלת הגאולה. איפה? כמו שהיא מבוארת בתורה שבעל פה. אז פרטי הדין של פרשת משפטים, מה שכתוב בפרשת משפטים, זה מבואר בתורה שבעל פה בסדר נזיקין. סדר נזיקין היא בעצם מסכת אחת שחילקו אותה לשלוש. שבא בקמה, זה המסכת הראשונה, שמדברת על נזקין של האדם יכול לעשות, או הנזקים ששייכים לאדם, שור, בור, ואדם שחובל, זה דבר ראשון. כן, השופט לא רשאי להקדים דבר, תסיר קודם כל, תסיר את הנזק מבני האדם, שהעולם יהיה מתוקן. לכן הקדימו אותה. אחרי זה, בבא מציע, מדובר על סחירות ודין והפקדות, ושואל וסחיר, כמו בפרשה, שאחרי הדינים של שור ובור, אז מדובר, כי חינצו אנשים, מדבר על ארבעה שומרים. שומר שכר, שומר חינם. אחר כך בבא בתרא, מסכת השלישית, מדבר על חלוקת הקרקעות, דירות משותפות, שכנים, וסידר את החלק הזה באחרונה, אומר, כי זה דברי קבלה, דברי סברות, וזה לא יתבהר מן התורה. וגם הזוהר מביא את זה, שבעצם על כל דבר פשע, שזה הכל הולך על הדברים הללו. זה ג' הבבות האלו, לפי הזוהר, מרומזים בפסוק על כל דבר פשע, שבפרשת משפטים. אומר הרבי, נו, אז איך זה קשור לגאולה? לכאורה, מה זה קשור? דינים של ניגלה. אלא מה? נזיקין זה רומז על זמן הגלות, על כללות הגלות שהיא נזיקין. וזה עצמו מתחלק לשלושה זמנים, שלוש בבות. כן? אז יש בעולם שיש דברים בלתי רצויים, נזיקין. חל מי בבא קמא דהגלות, בהתחלת הגלות, שיש כל מיני נזקים, כל מיני דברים לא רצויים. מריבה, מחלוקות, ובהמשך יש אחרי זה מריבות ברמה השונה. אני מצאתי ולא אתה מצאת, ומה שנקרא בבא מציע. ולבסוף, בבא בתרא זה סיום הגלות, פה כבר לא מדובר על מריבות, אלא שותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, סך הכל שכנים, שרוצים מרצון טוב להסתדר ביניהם יותר, זאת אומרת שלא יהיו נזקים, הם גברים באים מרצון טוב. אז אומר הרבי, ובאמת איך היא מסיימת? הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות בתורה, שזה רומז גם על התגברות חוכמת התורה הסיני, שחודרת בתוך גדרי העולם. דיני ממונות משפטים. ועל ידי זה, זאת אומרת, זה בעצם הבבות הללו, מסכת נזיקין, זה מראה את המהלך של הגלות. בהתחלה יש דינים מאוד קשים, הזקים, אחרי זה כבר, אני רב איתך, אני מושך לפה אינטרסים, אחרי זה זה כבר רוצים לעשות טוב. לכן אומר הרבי, כל זה בפרשת משפטים, חודר בגדרי העולם, זה חודר בשכל של האדם, ועכשיו בגלל שאנחנו כבר קרובים מה שנקרא, כבר בתוך הבבה השלישית, בסופה, אחרי זה כבר חדר בשכל האדם, שצריך לעשות את זה בצורה נכונה, מושכלת, בריאה, שתביא תועלת לעולם, לכולם, עד הגאולה האמיתית והשלמה. ולהוסיף, שמסכת בבא בתרא האחרונה, מרומזת גם הגאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו. יש שם סוגיה, שגם מתבהרים שם כמה מהיהודים לעתיד לבוא. אומר הרבי, מתבהר שם, שמשיח לקראת שמו של הקדוש ברוך הוא, זה משמו אשר יקראו לשם צדקנו, ומנתנה אדון הווי עד הרשבי וכו'. ושם מתבהר בסוגיה הזאת, ובבא בתרא במסכת האחרונה, שתדע הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לוויתן, לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן, ושמתי קודקוד שפשותייך. והקדוש ברוך הוא באמת הולך לעשות מה שנקרא, להגביה את ירושלים ג' פרסאות. נו, אז יש צער לעלות, איך נגיע? אל תדע, כאף תעופנה וכענים אל הרבותיהם, יהיה מה שנקרא היום מטוסים, לא יודע אם זה יהיה ככה, יותר משוכלל. וגם יש שם סוגיה על עוד חלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא. ולכן רואים שגם בפרשת משפטים עצמה היא מאוד מאוד קשורה לגאולה. לכן שמשפטים, שבפרשת משפטים קורה כזה אירוע שמאוד קשור לגאולה, אז זה לא שהאירוע קרה ואנחנו מוצאים לו רמז בתורה, אלא בגלל שזה פרשת משפטים, זה חודר בשכל העולם וזה גורם שיהיה את האירוע הזה. ומי פועל את זה? המלך הרבנן, מלך המשיח, כמו שהרבי הסביר מקודם. אותת, אומר הרבי, אז לפי זה, לפי כל האמור להיל, תחזק את הפליה והתמיה שמגיעה יחד עם צער והבעלה, עד שמצד גודל הצער, אומר הרבי, לא צריך להאריך בזה ביום השבת. איך יכול להיות שבני ישראל עדיין נמצאים בגלות? עד מתי? אחרי כל הסימנים. על בוא הגאולה האמיתית והשלמה תכף ומיד ממש. עד למאורה הזה, שגם אומות העולם כבר צועקים שויחיתתו חרבותם לעתים, זה חדר הכי נמוך. בכל זאת, נמצאים בחוץ לארץ, במקום להיות איפה? בארץ ישראל, עם כל בני ישראל, בירושלים עיר הקודש, בבית המקדש, כבר יושבים עם השולחן ערוך, ומוכן לאכול, ושור הבר ויין המשומר. אז איך זה יכול להיות? ועוד ועיקר, אומר הרבי, גם דבר עיקרי, עדיין לא נתקבלה ההודעה והציווי, ונתינת הכוח, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, אפשר להסתכל על ירושלים. בפועל, אתה לא יכול לזלזל שם מטר, אתה לא יכול לעשות שם כלום. ברגע שיהיה את הציווי, יש שם מקדש, כפי שאומרים במנחה, בתורה במנחה, בנוגע לבינה בית המקדש השלישי. עוד יוד, אומר הרבי, אז זה לא הכוונה עכשיו להיות בדיכאון, שהגאולה לא מגיעה, אלא להפך, זה מובן גודל הצורך וההכרח להוסיף, ביתר סט וביתר עוז, בעניינים שמקרבים ומזרזים, מביאים בפועל ממש את הגאולה, לכל הראש במה? באותו הקשר, בעניין של משפטים. מה זה משפטים? בעצם שיהיה שלום בין אדם לחברו, ופשיטה שאין עניין של שנאת חינם, וכמובן שזה ביטול סיבת הגלות, אהבת ישראל מבטלת את הגלות. אבל על ידי זה שעושים משפטים באופן של, כן, דרכי הדרכנו, ויכולים לתת שלום, אז זה באה הגאולה, מאמר חז"ל, שבמשפט שבו ציונים וציון, במשפט ייפדה, על ידי משפט שמתנהגים בצורה אנושית, בצורה לבבית, חברית, שמחפשים את השלום, ציון במשפט, זה מביאים את הגאולה. וכמובן גם צדקה, ושווה בצדקה, וגמילות חסדים, זה גם מפורש בפרשה, משפטים עם כסף תלווה את עמי, וגדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. איפה זה מבואר? בסוגיה דה בבא בתרא, שזה הפירוש על פרשת משפטים בתורה שבעל פה. שם מבואר כל פרטי עניים למדוות הצדקה, והעיקר שגדולה הצדקה שמקרבת את הגאולה. כן, קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. תחיל, אומר פה הרבי מעורר פה אז, שהיה שם דינר של כסף תלווה תמיד לקרן גמילות חסדים, וכיוון שמפקחים על צרכי הציבור בשבת, אז הרבי אמר שמנהל הגמ"ח יעלה, יכריז על המלווה מלכה, שבטח תארך ברוב עם, והעיקר שבאמת ההחלטה, עצם ההחלטה על הנתינה, תגביא כבר את השכר שיהיה סעודת דבי מלכה משיחה. השתתפות של משיח צדקנו בראשנו. וגם בהתחלת מסכת בבא בתרא, השותפים שרצו שההנהגה בין אדם לחברו היא באופן של כל אחד רוצה בטובתו של השני, ורואים את זה אפילו אצל אומות העולם. על ידי זה בונים את הכותל, מדובר שם כן הסוגיה שיש ביניהם, בונים איזה חומה לבנות כותל, הרבי הכותל הזה רומז על בניין בית המקדש, כמו שהסוגיה ממשיכה שם גזית אבני משייף, אלה אבנים מקרות כמידות גזית. בשך לזה מדובר שם למעלת בית המקדש השני, בשנים, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, וכמובן המעלה של בית המקדש השלישי. המשך לזה, גם ההוראה מהתחלת פרשת תרומה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכל אחד עושה מקדש, איפה קודם כל בליבו פנימה, בבית שלו, בחדר שלו, זה נעשה בית של תורה ותפילה וגמילות חסדים, ובמיוחד, כוללו במיוחד, השתתפות בבניין והרחבת בתי כנסיות ובתי מדרשות, באופן ויקחו לי תרומה. אז כן, אז השבוע הזה, אם אתה נתקל באיזה דינר, או באיזושהי תרומה, אז יש עניין גדול, לנסות לעזור, ועל ידי זה ממהרים ופועלים. אז כמו שהרבי אמר, גם משפטים, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. קודם כל, יותר אהבת ישראל יוסיף יותר בשלום שבן אדם לחברו, ולהוסיף בצדקה. זה מזרז ופועל את הגאולה. עוד יהודה א', אומר הרבי, שיש נתינת כוח מיוחדת בכל הנזכר להי למה? נתינת כוח למה? להביא את הגאולה. חוץ מהמעלה של חודש שבט, שזה חודש ה-11, כמו שהרבי דיבר עליהן את זה של ה-11, אחרי 40 יום כפאי בחודש, כפאי זה מה? כה תברכו את בני ישראל ברכת כהנים, לברך איך? באהבה דווקא, ועל הדרך זה, בגלל ברכת כהנים שכל אחד מברך, שאתם תהיו לממלכת כהנים, בהתחלת כל יום, שצריכה לאמר מתוך רגע של אהבת ישראל, זה גם מודגש בהתחלת התפילה, כל אחד ואחד ואומר, אין מקבל עליי מזוות עשה שדברך כמוך, זה כתוב בסידור של אדמו"ר הזקן, ועוד ועיקר ברכת כהנים כוללת את כל הברכות בתכלית השלמות, כי זה גם ברכה, אבל יש לה גם את המעלה של תפילה, בפרט הברכה הכי עיקרית, ברכת הגאולה האמיתית והשלמה, ולאחרי זה יום כבב בחודש, שזה שם הוויה, שזה קשור עם כו, שהכהנים, כו, תברך, מברכים בשם המפורש. מה שאין כן מזמן הגלות, לתיד לבוא, זה יהיה באמת ברכה בשם המפורש. והכנה לזה, על ידי עבודתם של בני ישראל מלכת כהנים, באופן דשיוויתי אבן, נגדי תמיד שוב פעם, שם השם גם בזמן הגלות, שאנחנו עושים שיוויתי השם, אז אנחנו מנצלים, ממקסמים, כן, מגלים, שם הוויה, וזה מזרז, ופועלים את גילוש הוויה בכל העולם, הוא מתגלה על ידי הברכת כהנים. נכתב, ככה היא נקרא, אחרי זה מגיעים ליום זך בקודש, זה יום השבת קודש, אז שמן זית זך, לעלות נר תמיד גם קשור, במנורת זהב, טהור, מקשה אחת, זה רומז על האחדות של שבעת הסוגים לנשמות ישראל שנמשלו לקנה המנורה. אחרי זה מגיע יום כוח בחודש, תוספת כוח בכל העניינים האלו שקשורים ומביאים את הגאולה, אבל אחרי זה ערב ראש חודש, שהוא הכנה לראש חודש, שראש חודש זה חידוש הלבנה, אחרי שהיה אלם ואסתר, ואז נהיה הגילוי, מורה על החידוש לבני ישראל שהם הלדים להתחדש, כמותה בגאולה אמיתית והשלמה. בפרט שראש חודש אדר, בשיחה אז חל ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, מה זה טוב, מה זה הכי טוב, מה טוב הכי עיקרי את הגאולה, בפרט טוב כפול, כן? שקשור עם גאולה, בהדגשה יתרה בראש חודש אדר, שברי מזלו, זה החודש שנהפך לססון ולשמחה, השמחה זה גאולת פורים, והסומכים גאולה לגאולה, פורים, גאולת פורים לפסח, שגאולה אמיתית והשלמה, כי מצאתך מארץ יתרה עם הנפלות. אומר הרב, מסמך סמוך, אתה יכול גם שהאחד קשור לשני, וגם שהשני הוא סמוך לראשון. הוא אומר, המסמיכות היא תהיה שהגאולה אמיתית והשלמה באה לפני גאולת פורים. אפשר גם לסמוך את זה לגאולה אמיתית והשלמה לפני גאולת פורים. הוט י' ב' מסביר הרבי, לכאורה מסמך גאולה לגאולה זה הולך בכלל על הדר שני, כי הדר שני הוא סמוך לניסן, אז זאת הגאולה, שאין כן הדר ראשון, הוא לא סמוך, יש הדר שני אחריו, אז אומר, זה שייך גם להדר הסמוך לשבט, גם להדר הראשון, למה? המשנה אומרת שבעצם במגילה אין בין הדר הראשון להדר השני, אלא קריאת מגילה ומתנות לאבינים, אז אומר הרבי משמע שמה, שבשאר העניינים, ופה בענייננו עניין של גאולה, הם שווים, ועד רבה, הוא נקרא הדר ראשון, סימן שהוא ראשון גם במעלה ובחשיבות. איפה רואים את זה? איפה זה מודגש? בנוגע לשבעה באדר שקשור עם ביטול גזירת המן, נפל פור בחודש אדר, ולא היה יודע שבשבעה באדר נולד משה. עיקר העניין של לידת משה זה באדר ראשון, ועל דרך זה בכמה עניינים שסתם אדר הולך על אדר ראשון. נוסף לזה, אפילו שבשבת מברכים מכריזו על פי תורה, שזה מנהג ישראל תוראי, שראש חודש אדר ראשון ביום שלישי. הרי כשיבוא משיח צדקנו תכף ומיד ממש לפני ראש חודש, ואז יחזרו הרי לקדש את החודשים על פי הראייה, ייתכן שיש מקום שהסנהדרין יבוא ויקבעו שלא צריך עוד אדר, אין שום סיבה, מספיק אדר אחד על פי החישוב שלהם, ואז ממילא גם האדר הזה יהיה סמוך לגאולה. זאת אומרת, גם כשיש אדר שני זה סמוך, אבל עוד יותר, כשיבוא הסנהדרין יכולים לפסוק שרק יש רק אדר אחד, אז ודאי שזה מסמך גאולה לגאולה. עוד י' ג' והיא רצון והוא העיקר שהגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו תבוא בפועל ממש, תכף ומיד ממש. ודאי אומר הרבי לא צריך להמתין עד חודש ניסן, וגם לא עד חודש אדר הסמוך לניסן, אדר שני, וגם לא עד חודש אדר הסמוך לשבט, לא צריך בכלל להמתין לאדר. כיוון שמשיח צדקנו בא בשבת מברך עם חודש אדר ראשון, בסיומו של חודש שבט, זך שבט, פרט ביום השבת לאחר החצות בזמן המנחה וסעודה שלישית שקשור עם גאולה השלישית ובית המקדש השלישי. כן, תהיה לנו בפועל ממש ותכף ומיד ממש. עם כל הפירושים שבמיד, כולל גם הראשי תיבות דכללות הדורות, משה, ישראל, שזה הבעל שם טוב, דוד, מלכה משיחה, וכל הפירושים שבממש, חול, הראש, כן, ידוע כל הפירושים, כן, בעוד 148, זה שייך יותר לדורנו זה, מיד נרמזים גם, ראשי תיבות, משיח, יוסף יצחק, מהרייאז ודובבר, שמה השני של קדושת אדמור נשמתו עדן, בכל הפירושים שבממש, אני יודע שזה השם של הרבי שאת המלך המשיח, כל הראש מיד ממש כפשוטו, ממש, ממש, ממש. מהשיחה הזאת רואים דבר נפלא ועצום, שכל מה שאנחנו רואים היום בעולם, זה הכל פעולות של מלך המשיח. זה ודאי שמלך המשיח הוא טוב, וזה ודאי שמלך המשיח פועל פעולות נכונות. אז גם מה שאנחנו רואים ונראה מבלבל ובחיצוניות נראה, זה שטויות במיץ, כל העולם צועק גאולה ומלך המשיח דוחף לגאולה, ובעזרת השם זה יהיה תכף ומיד ממש.